אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בוקר טוב, כל כבודן שמח, מה שלומכם, מה שלומכן, יום חמישי בשבוע, אני איתכם, אני השוחד כאן בכל כבודן, כאן בכאן מורשת, עד השעה 11, אנחנו עם התוכנית המופלאה, מרגשת, שמחה ונוקבת, הזו שהכנו לכם עד היום. עורך אותנו מנדי גרוזמן, הוא הפיק אותנו אבי שמאי, והטכנאי שלנו יובל יסוד, ניתן לשמוע אותנו בתדרים 90.5, 90.8, 92.5 ו-100.7. מה שהכי חשוב, הכי הכי חשוב מכל הנתונים שאמרתי לכם עד כה, הוא מספר הטלפון שלנו ל-SMS'ים, 055-966... רגע, שנייה, תנשמי, עניה, מה יש לך? אוקיי, מההתחלה, 3-4 ו... 055-966-3991, 055-966-3991. למספר הזה אתם מסמסים לי את דעתכם, מצבכם, מה העניינים, מה אתם חושבים על חיסונים? לא, 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 לא חיסונים, אלא סתם באופן כללי. מה שלומכם? אנחנו שבוע אל ל"ג בעומר, שזה די משמח אותי, כי ל"ג בעומר הוא היום שבו נפסקה המגפה, ואז נוכל קצת לחזור לשמוע קצת מוזיקה בתוכנית, ולרקוד, ויחזרו החתונות, ויחזרו האירועים, וזה ככה די מסתדר עם היציאה מהקורונה, היציאה האיטית מהקורונה. יצאנו מפסח ככה לאט לאט, ואז ספירת העומר, ופתאום ככה, השבוע ראיתי איזשהו רופא שדיבר שצריך עדיין להיזהר, ועם הטיסות לחול, ואולי נביא איתנו מוטציות. אמרתי, די, די, עד שיצאנו. די, אני לא יכולה כבר עם השינויים האלה כל הזמן. או שאנחנו בשגרת סגרים עד 120, או כאילו בריאים. אני לא יכולה כל הזמן, אני לא בנויה לזה. הכנתי לכם איזה מונולוג נורא מרגש, אגב, בעניין הזה ש... תשמעו, נגמר פסח, כן? אני אעשה את זה קצר, כי תכף יש לנו סיפור מדהים מדהים שהגיע למערכת, אבל לפני כן אגיד לכם ככה משהו קטן, ואם זה יצליח לעזור למישהו, מישהי, והיה זה שכרי. מצאתי שככה יצא פסח, וכל המנטורים והמנטוריות למיניהם התחילו להגיד, יצא פסח, חוזרים לשגרה, תסמנו יעדים, תסמנו מטרות, וככל שקראתי יותר טקסטים, יותר ויותר התכנסתי בתוך עצמי, וזה פשוט הבהיל אותי. מאזיננו הוותיקים ודאי זוכרים שככה לקראת סי סוף הקורונה התחלתי להתבחין פה שאני מפחדת מה יהיה ביום שאחרי, ואכן ברוך השם חלומותיי התגשמו, ואכן היום שאחרי פגש אותי מבוהלת, כאילו בעוד שכולם אומרים יאללה קומי תתחילי תופי תעשי זה, אני כאילו ישבתי בבית אמרתי לא, יכול להיות שאני אחזור לפוך, יכול להיות שהפוך הוא מקום בטוח יותר עבורי. ו אחרי ככה כמה ימים של התבחבשות פנימית, הגעתי למסקנה מאוד מאוד פשוטה, ואני חושבת שזה מה שנקרא שיעור שצריך לקחת לחיים. הגעתי למסקנה שמה שנקרא מתוך שלא לשמה בא לשמה, פשוט התחלתי לקבוע לעצמי דברים ביומן, גם דברים שלא בהכרח עכשיו, לא יודעת מה, דברים גדולים. כן, כי כשאתה נמצא כזה בבית וזה, אין לך עכשיו ראש לעשות דברים מדי מורכבים. אבל התחלתי ככה לקבוע לעצמי יום בשבוע איזושהי עבודה, כל מיני דברים קטנים כאלה. ותקשיבו, זה עבד כמו אפקט המראה. ובהתחלה עשיתי את זה בלי חשק. יצאתי וקבעתי עם זה, וכאילו ניסיתי דברים קטנים כאלה, והתחלתי ככה לקחת על עצמי דברים, ופתאום, כמו אפקט המראה, התחילו לקרות דברים מבחוץ. ואוטומטית, ברגע שיצאתי, התלבשתי, פגשתי אנשים, ויצאתי מהפוך, תרתי משמע, פשוט העולם החזיר לי בחזרה. ולכן אני אומרת, אם גם אתם רוצים את עצמכם ככה, לפעמים בתקופות ש... איך אני אומרת? אני, כשאני בבית, אז יש את הנשים האלה שהן בבית, אז וואו, יש לי שעתיים פנויות, אני אתפור מחדש את כל המצעים, אני אעשה עוגות, אני אכין שמרים, אולי נתחיל לנקות לפסח של שנה הבאה. לא אני. אני, כשאני לא עושה כלום, אז הכלום הוא אקספוננציאלית, נהיה כלום. זאת אומרת, גם אם יתקשרו אליי מטד מארצות הברית, בואי, עכשיו תעלי על מטוס, בואי תעשי לנו הרצאה טד, אגיד להם,
לא יודעת, לא יודעת, הכנסתי אוף לתנור, ולא יודעת, אתם מבינים, כאילו, זה אני, אז אמרתי, למדתי את עצמי, למדתי את הסיסטם, והבנתי שאני צריכה להיות כל הזמן בעשייה, גם קטנה, גם גדולה, אבל פשוט לא להרשות לעצמי להיעלם. זהו, עכשיו שסיימתי את ככה שתי הדקות הקואוצ'ינג היומיות שלי, אני יכולה להפנות אתכם לסיפור מדהים שהגיע למערכת שלנו. אולי נשמע שיר לפני כן, או שלא נשמע שיר, אבל תכף נראה, אני ככה אספר לכם בגדול. יש ילד מתוק, לא יודעת אם ילד, בעצם נער, בשם משה אביטל, מבני ברק. והוא אוטיסט בתפקוד בינוני, עם הפרות קשב וכל מיני דברים, והוא מתקשר עם הוריו הצדיקים רק בכתיבה, הוא לא מדבר איתם. ולפני שבוע, הוא שלח להוריו מסר נורא נורא מפחיד. אבא ואמא, אני מסיים את התיקון שלי בעולם הזה, אני נפרד ממכם, ואני לא, אני רוצה לתת לאמא היקרה לספר לכם את שאר הסיפור, פשוט סיפור מדהים, ואני חושבת שיכול ללמד כל אחד ואחד מאיתנו משהו. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
תודה, ברוך השם.
אני מקווה שדייקתי בפרטים ו...
אני לא כל כך שמעתי את הכל כי התנתקה השיחה, אבל אני אספר.
מיכל יקרה, כן.
אז יש לי ילד עם אוטיזם, הוא בן 18, הוא הקטן שלנו. הוא ילד, יש לו HDD, בעיות קשב וריכוז, הוא ברמה בינונית, הוא מדבר... אבל הוא מדבר על דברים בסיסיים, רוצה לישון, רוצה לאכול, כן רוצה, לא רוצה.
מה הוא כן מקליד לכם?
עכשיו, אז הוא מקליד לנו, מה שהוא מקליד, הוא מקליד יותר דברים, מה שהוא באמת רוצה, הוא יכול להגיד אני רוצה צ'יטוס, והוא יכול לכתוב שהוא רוצה במבה.
אוקיי.
ומה שהוא כותב זה האמת, כי זה האוטיזם שיש להם בעיה תקשורת. אז הוא מקליד לנו במשך שנה וחצי, הוא הקליד לנו למשל שכואב לו השיניים, הוא יוכל להגיד שכואב לו וגם איפה, ממש, זה השפה שלו, דרך הקלדה. ולפני שבוע, יותר משבוע, ביום שני שעבר, הוא כתב לנו דמה, וכשהוא דומע זה אומר שיש לו משהו, זה מתחושה פנימית, זה לא כי מישהו עשה לו משהו חיצוני, ואז הוא כתב לנו שהוא מצטער והגיע הזמן שלו לסיים את בעולם הזה, הוא סיים את התיקון שלו ואת התפקיד, והוא בעוד כמה ימים נפרד מאיתנו. לא כל כך האמנו לזה בהתחלה.
זהו, איך את מרגישה לראות. שאת... זה פעם ראשונה שהוא כותב דבר כזה?
כן, ברור, ברור, ברור. אנחנו יודעים שכל מה שהוא כותב זה אמת. וזה הביא אותנו באותו רגע, באותה שנייה לא ממש הקלנו את זה. כן. לא התייחסנו, אמרנו, בסדר. ואז גם קישרתי שבבית ספר אמרו לי שהוא לא אוכל והוא רק במיטה. קצת התחלתי עניין אותי לראות מה קורה עם זה, ואז הוא לא ויתר, והוא המשיך לכתוב... והוא פירט מה הוא רוצה שנעשה איתו, וזה יקרה מיטת נשיקה בליל שבת. והוא רוצה שניקח אותו לכותל, ניקח אותו לבאולינג, לבריכה, להניח תפילין, לברך איתו, כל מה שהוא רוצה, והוא אמר לנו לא לספר לאף אחד, רק אחרי שהוא ימות. וטוב, באותו רגע, מה זה בחיות, יש לי שתי בנות גדולות ממנו, התקשרתי לבעלי, כולנו היינו ככה סביבו, והוא אמר, אני רוצה כבר עכשיו ללכת לבאולינג. כבר באותו ערב, בעלי עזב את העבודה, החליף, והלכנו כולנו לבאולינג. אני תמיד מעלה בסטטוס עם תמונות שלו.
כן.
ואנשים התפלו, מה קשור ב-11 בלילה לבאולינג?
כן.
הילד ישן בשעה הזאת, היה כל מיני שאלות, אבל...
ואת מצליחה באמת ככה... לא לספר את זה לאף אחד, להורים, לא לשתף?
מה שהוא אומר אצלנו, זה קדוש. זה ידוע אצלנו, מה שהוא אומר זה קדוש, בכלל לא רלוונטי, אפילו לא לרמוז. אף אחד לא ידע כלום, ואז אמרתי לו שאנחנו נתפלל ונלך לרבנים ונעשה תיקון, תיקון הנפש, והוא אמר, אמא במקרה שלי זה לא יעבוד. אני אעשה את התפקיד שלי, ואז הוא אמר, אני לא חולה שאני צריך ישועה, פשוט אעשה את התפקיד. ואז אמרתי, טוב, שאלנו איזה רב, גם בעיה, עניין של התיקון, הם אמרו, אם הוא אמר לכם לא, אז חבל לכם גם על הכסף, כי אם לא, אז לא. ואני לא התייאשתי, ואמרתי, אנחנו נקבל על עצמנו משהו בצניעות, אז כדי לבקש מהמשפחה, הודעתי, כתבתי למשפחה בקבוצה, שאנחנו צריכים לישועה, ואם כל אחד יכול לעשות משהו למען זה, אז באמת כל אחד לקח ככה משהו בצניעות, וגם ביקשתי מהם לשמוע כמה סיפורי ישועות וכמה ישועות, וזה ההשתדלות שם מבחינתי, זה הרגשתי שעשיתי את ההשתדלות שלי, וכשבאתי והסברתי לו, והכל מוסרט, הכל מתועד.
כן.
ואני אומרת לו, תדע שאנחנו עושים בשבילך, אז הוא אמר, כל הכבוד לכולם, אבל אין סיכוי.
כל המסרים הוא... האלה בעצם הוא כותב לכם, הוא לא אומר.
הוא רק כותב, והוא לא עכשיו, בימים האלה הוא במיטה, הוא ילד שוקק חיים. מי שאתה רוצה לראות, הוא יכול להסתכל בסטטוס בפייסבוק, מיכל תילה, ותראו כאילו איזה חיות יש לילד הזה, והוא פשוט היה במיטה עם שמחה על הראש. ככה הוא פשוט, לא קם בקושי, לא רצה לאכול, לא כלום. אז גם ראיתי את זה על הגוף שלו, וגם הוא כתב, אז היה התאמה.
את מצליחה לתפקד בימים האלה? איך את עוברת ימים כאלה?
ידעתי שיש לי בנות בבית, ואני צריכה להיות חזקה. וגם אני בתוך, בבפנים שלי, היה לי אמונה שיהיה נס. זה שהוא אומר, זה נכון, רק יהיה נס, באמת הלכנו לכותל, פלנו, הלכתי לקבר של הרב עובדיה יוסף, מה לא עשינו, פשוט, רק, ואז הוא ביקש לא לפקוט. הוא אומר, מספיק, זה עושה לי לא טוב, אני תהיו שמחים, ואז שהוא אמר להיות שמחים, באמת מאותו רגע, פשוט כל הזמן סביבו רוקדים איתו, משחקים איתו, כל מה שהוא רק יכול לעשות לו טוב, זה מה שעשינו. וגם היינו, הוא רצה בריכה, לקחנו בריכה שאין אנשים, שנוכל כאן גם עם הבן להיות, שהבנות שלי יוכלו להיות גם. וככה הגיע יום שישי, והוא רוצה גם ללכת לבית ספר.
הוא הודיע שהוא בעזרת השם, הוא הודיע שכאילו בליל שבת זהו, הוא נפרד
ליל שבת, הוא אמר לנו את השעה המדויקת, באיזה שעה זה יקרה, ואז הוא אמר לנו גם מתי להכניס אותו לחדר ולהיכנס לחדר בשעה שהוא אומר, להגיד שמה ישראל, לצאת מהחדר ולא להיכנס עד 8 בבוקר. ככה הוא ביקש. אני לא יעלה אתכם איזה יום שישי היה, אולי זה נשמע שבטח יהיה, היה איזה הרבה בחיות וזה, אז ממש לא. מי שהיה מהצד היה חושב שיש לנו איזה אירוע 7 ברכות או איזה וורט לבת שלי במוצא שבת.
וואו.
היה יום שישי שמח, התלבשנו, התאפרנו, קניתי פרחים יפים, הוצאתי כלים יפים, ואמרתי, אין, זה הכי כיף שיכול להיות, אנחנו עושים שבת ממש מהממת. והלבשנו אותו עם חליפה ואני בא, והצטלמנו ורקדנו, ויש אפילו תמונות ממש, הכל מתועד ממש. ואז זה, הוא אמר, זה מתקרב, את ידעו שאני כבר רואה, אני רואה לכיווני אור גדול, ואל תדאגו, הוא גם, אני רק אומרת את זה כך, היום אני כבר התאוששת, אז אני יכולה לדבר ולבכות. אבל הוא כתב לנו ממש ברכות לכל אחד בנפרד, וסליחה ומכילה, והוא התחיל להזכיר דברים בעבר, דברים טובים שעשינו לו, והוא גם נתן לנו תוכנית מה לעשות איתו אחרי הפטירה. איפה הוא רוצה להיקבר, מה להספיד אותו, איך להודיע לאמא שלי. פשוט, מתי להתקרב... אני לא רוצה להגיד לכם דברים ממש...
וכל הזמן הזה, את כאילו, את זורמת איתו, לא קורה שלב שאת מתעצבנת, את אומרת לו, כאילו, הכל בזרימה?
ברור, ברור, בטח, כל מילה שלו, אנחנו בולים, מחזיקים, ככה, משתוקקים לכל כתיבה שיוצאת, זה כמו יעלום, כל מילה שלו.
כן.
אנחנו, הוא ילד שהוא, כל הוא האהבה שלנו, המתנה שלנו בבית, זה לא...
לא התכוונתי מתעצבנת עליו, אלא בכלל על הסיטואציה, פתאום את יודעת, פתאום את עוצרת עצמי, את אומרת, שנייה, רגע, מה הוא נותן לי עכשיו? זה כאילו, זה משהו שהוא...
לא, אני זרמתי, וגם בבית, אנחנו רגילים ללכת אחרי הדלקת נרות, תמיד לאחותי, והוא אמר שהוא לא מבטר ללכת, כי הוא רוצה להיפרד ממנה, והיה לה בדיוק אומרת, אמר לה, מזל טוב, ונזלגו לו דמעות, אמר לה, אני אוהב אותך, ואנחנו, אני יורדת, אני אומרת, הקדוש ברוך הוא, רק בשביל האחות הזאת, תחזיר לנו אותו, אני לא יכולה לחשוב שהיא ראתה אותו עכשיו, ומחר היא תדע שהוא לא נמצא. זהו, באמת אכלנו את המנה הראשונה, והוא לא רצה לאכול, קצת קראנו לו ולא ויתרנו לו. ואז הגיע השעה שהוא ביקש להכניס לחדר, וכולנו נכנסנו לחדר, ושרנו לשירי שבת במקום בשולחן, שרנו ליד המסביב המיטה שלו, ואמרנו שמה ישראל, נשקנו ככה הרבה, ואז ראינו שהוא מפהק, אמרנו, אתה רוצה לישון? יצאנו. עכשיו, לא עשינו את זה מתוך מצב כזה של, זהו, הנה, עכשיו נשכח רונה, לא רואים אותו יותר, בוא נסגור את הדלת, לא עשיתי את זה ככה, פשוט פשוט את הדלת פתוחה, והשולחן של שבת הוא בדיוק ממול, כאילו בזווית ראייה למרחוק, השארתי פתוח, אמרתי לו, אתה מוזמן לבוא לאכול מנה שנייה אם אתה רוצה. ככה הכי זורם גם בשביל הבנות שלי, בשביל בעלי וגם בשבילו. אני יושבת ואז הוא כל פעם שולח לי נשיקות מרחוק, מכסה את הראש שלו עם שמחה. פתאום הילדה שלי כנראה נפלה לה עם הסימון עוד יותר.
כן.
שכאילו, בואי נה, זהו, זה הנשיקה האחרונה. ואז הם קפצו, ואחרו ככה ללכת קצת לנשיקה, פתאום ראו שהוא ישן. אמרתי להם לא להעיר אותו.
כן.
זהו, בואו נסגור את הדלת, וזהו, סגרנו את הדלת. הקדוש ברוך הוא, יש לו תוכניות טובות בשבילנו. היה איזה אירוע אמבולנסי, משטרות ברחוב.
כן.
אז הראש, אז כאילו השיח את דעתנו איזה שעה, שעתיים. ואז הם, אמרנו, נער עם כל הלילה, לא, אמרתי לבנות בחור לישון.
אבל את לא הולכת לישון.
ברור שאני לא הולכת לישון, אמרתי תהילים, בזמן שהוא אמר שזה יקרה, אמרתי מזמור לתודה. ואז אני מהירה את בעלי, ואז אנחנו מסתכלים בשעון, שהשעון שלו נעצר ב-20:07.
6:40 בבוקר. וואו, כן.
זה נשמע משהו קצת מפחיד. וזהו, בשעה 8 הוא ביקר שנפתח את הדלת, 8:00, אנחנו שתנו מאחורי הדלת, ואז שתנו נושמים, הבנות ישנות. הוא אומר לי, את בטוחה שאת רוצה להיכנס? אמרתי לו, רגע, בוא נקשיב רגע. קודם כל, שנדע, שלא משנה מה קורה מאחורי הדלת, מה שהשם עושה זה לטובה. זה לא משנה, שנספור את זה.
כן.
דבר שני, בוא ניקח שתי נשימות, ונדמיין שאנחנו פותחים את הדלת, ואתה אומר בוקר טוב, והוא אומר לך בוקר טוב, ואז אני צועקת עוד מלבדו, ובלילה אנחנו הולכים לעזות בכותל. והוא ככה לא איתי, חצי איתי, חצי לא, אני קורא איך הוא נהיה אדום, והוא הנחיריים שלו נפתחות, שכאילו עכשיו מה הוא הולך לראות.
כן, כן.
ואז פתחנו את הדלת, הוא דופק בדלת, נכנס, הוא אומר בוקר טוב, פתאום אנחנו רואים אותו זז. ואני צרחתי ככה, אני עוד מבדו, וכך ראיתי שרקתי לבנות לקרוא להם, אבל ראינו אותו לבן, חיוור, שככה העיניים שלו שחורות, בולטות מתוך לא הלבן, עם,
כן.
הוא היה עם פה פתוח, הוא היה עם דופק מאוד מהיר, לא יודעת, הוא קצת הסתכל עלינו, כאילו הוא לא מכיר אותנו, ככה שהוא מזהה.
כן.
ולאחר מכן, הוא קצת, במשך השבת, הוא היה קצת, קצת טושטוש כזה,
כן.
לא במיטבו ב-100%, אבל הוא בסדר. לאט לאט ראינו שהוא מתאושש, כמובן הודענו לאנשים ולכל המשפחה שעל מה שהם התפללו, ברוך השם, הם היו במתח מאוד גדול, ובמוצאי שבת הוא כתב לנו.
זהו, הייתם צריכים לחכות למוצאי שבת בשביל שהוא יכתוב.
כן, אבל עשינו הסכם לפני כן, שאלנו אותו, אם אתה בבוקר נשאר. מתעורר,
כן.
אם אנחנו בבוקר, אתה איתנו, ואנחנו רואים שאתה איתנו, זה אומר שהגזרה התבטלה, הוא אמר כן, אמרתי לו, אנחנו הולכים לכותל, אז הוא אומר סגור, ואז הוא עושה חכה, אשרי המאמין.
וואו.
ככה הוא עשה
כן,
לנו.
כן, לפני
כאילו
שבת.
זה,
כן.
זה היה לפני שבת. ואז...
מוצאי שבת.
לא, גם הבנות שלי אמרו, אולי לא נודיע לכולם שהכל
כן.
בסדר, לכי תדעי מה לכתוב מוצאי שבת.
נכון.
אמרתי, זה לא מעניין אותי מבחינתי, זה התבטל, זה לא מעניין אותי מה קורה
כן.
אחרי. ואז הוא כתב לנו שהוא היה... הוא עלה למעלה, הוא היה בעולם הבא, והיה אור מאוד מאוד גדול, והיה כזה עולם שכולו טוב, והוא לא רצה לרדת, ואז האלוקים אמר לו שהמשפחה, שככה היה רעש מאוד מאוד גדול בשמיים, על כל מה שהם עשו,
כל
הקבלות, וכל
כן.
הקבלות והחיזוקים שהם עשו, ואז הוא אומר, ירדתי ב-27.
אימא, השעה שנעצר השעון.
ווואי, לקחנו אותו לרב, ואמרו שהוא כמובן צריך להוסיף לו שם, וגם הוא כתב לנו שצריך להוסיף לו שם כדי שהוא יוכל לחזור לעצמו, כי הוא כל הזמן ראה סרטים בראש וזה הפחיד אותו. וברוך השם, חזר לו התיאבון, והוא ילד עכשיו חזר לעצמו ממש לגמרי.
קיבלתי ילד במתנה.
הוא שמח, וקיבלנו במתנה באמת, באמת משהו גדול, כמובן שנסענו לכותל להודות. והתרגשנו וכל המשפחה איתנו, לא משנה שכל המשפחה, האחים והאחיות שלי לא כל כך מרגישים טוב, הם לקחו את זה מאוד 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 קשה.
לא פשוט.
כן,
תראי, את אבל... אמא שלו ואת קיבלת כוחות לניסיון הזה, אבל אנשים מסביב פחות.
כן, זה היה לא קל, באמת שלא קל, זה כמו,
בטח.
אני כמו עקדת יצחק הזה.
נכון, ממש, אנחנו, וקיבלתם את זה בצורה
שלי,
מדהימה, ממש.
ואני אומרת, הבנות שלי כאלה גיבורות, איזה חזקות, אף אחד לא זיהה להם, כל כך סמכו. רואים בתמונות כאילו אנחנו באירוע, ממש.
תגידי לי רק לקראת סיום ככה, קיבלתם באמת ניסיון, כבר לפני 18 קיבלתם את הניסיון הזה, ולפני 18 שנה, ובשבוע האחרון אני באמת לא מצליחה לדמיין אפילו מה עבר עלייך כאימא. מה את מרגישה שמשה כאילו בא ללמד אותנו? כי אני מאמינה שהסיפור הזה צריך להגיע הלאה.
שאלתי אותו גם לפני כן, מה היית רוצה? מה המסר שאתה רוצה להשאיר איתך? הוא אומר, להכריז לכולם שנות מלבדו.
וואו.
ותמיד הוא חזר על זה, תהיו מאוחדים, תאהבו את מי שקרוב אליכם, לא מבקשים מי שרחוק.
כן.
תהיו, בלי אגו, הוא כתב לנו ממש דברים מפורטים, תהיו מאוחדים. המשיח לא יוכל לבוא בלי שאין אחדות ביניכם, בין המשפחה, להכיל אחד את השני, ככה כתב, להכיל אחד את השני, מדהים. להתעניין אחד בשני, לפרגן אחד את השני, לשמוח שטוב לשני.
מדהים.
ככה הוא ממש תיאר מה האחדות עושה בשמיים, ו... ובאמת,
לדעת
שהקדוש ברוך הוא אחראי על הכל.
וואו, רגשת אותנו, ממש, תודה רבה. אני בטוחה שזה לא קל לך לדבר על זה, אבל איך, את באמת ממשיכה את, את המסר שהוא ביקש למסור, אז...
כן, בדיוק כך.
אז אשרייך, אני ממש ככה חסרת מילים על, על הכוחות נפש שיש לך, שיש לכם כהורים, ממש אשריכם, ואני מאחלת לכם רק שמחות, ובעזרת השם, הפעם הבאה שתצטלמו ותשמחו באמת, יהיה סביב שמחה משפחתית, בעזרת השם.
אמן, אמן, תודה.
ורק שמחות, תודה רבה.
תודה, יום נפלא. תודה רבה, שלום, שלום.
כל כבודן כאן מורשת, חזרנו אליכם, אנחנו אומנם תכנית מגזינית, ומיד נמשיך בתוכן שלנו, אבל יש התפתחות קטנה בגזרה האקטואלית, אנחנו עוברים אליך, מנדי גרוזמן, איש כאן מורשת.
כן, יניה, תודה רבה. נעדכן שיושב ראש ארגון זקה עד לפני כחודש, יהודה משי זהב ניסה הבוקר לשים קץ בחייו. בנו מצא אותו בדירתו, הוא פונה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק. זהו העדכון האחרון בנוגע למצב שלו. בנו לא היה בבית בעת המעשה, הוא הגיע אל הבית ואז מצא את אביו, והוא זה שהזיק את הכוחות למקום. נזכיר שיהודה משיזהב נבחר לקבל את פרס ישראל, ולאחר מכן התפרסמה בעיתון הארץ כתבה מפורטת מאוד, בה הובאו עדויות של עשרות נערים, נשים, ילדים ונערות שהותקפו על ידו מינית. לאחר מכן יהודה משיזהב החליט לוותר על הפרס ולהתפטר ולפרוש מארגון זקה. הבוקר כאמור הוא ניסה לשים קץ לחייו, וכעת הוא במצב אנוש בבית החולים שערי צדק. נציין גם שהערב היה אמור להתפרסם תחקיר נוסף אודותיו בתוכנית עובדה בערוץ 12, והבוקר כאמור הוא ניסה לשים קץ לחייו. עדיין לא ידוע אם התחקיר הנוסף הזה ישודר. עד כאן עניה, תודה.
תודה, מנדי. יש לנו מעברון שנייה שנחזור לתוכניתנו המגזינית. חזרנו אליכם כל כבודן וכאן מורשת. אנחנו סופרים את ימי ספירת העומר. אל תבקשו ממני להגיד כמה היום או אתמול לעומר, כי לא זכיתי השנה לספור. אבל איך אני אומרת, יש הרי כל יום את המעלות העוד שבעוד, הגבורה שבחסד, והימים האהובים עליי, אותם אני מכנה הרמה שברבינה. ואני אומרת שחלק מהדיבור בימים האלה זה באמת אהבת חינם בן אדם לחברו, אבל אי אפשר להתעלם מזה שמריבות וויכוחים הם חלק מהותי מחיינו, לפעמים אפילו מריבות וויכוחים מחזקים את הקשר, כמו שתמיד אומרים שחוט נקרא לשניים, ואז כשמנסים לחבר אותו בחזרה ולקשור, שני הצדדים אפילו מתקרבים יותר. השאלה היא איך עושים את זה נכון, ואיך עושים את זה בלי אמוציות. אז אנחנו אומרים בוקר טוב לנועה שלב, מנהלת תוכנית גישורים. בוקר טוב נועה. נועה איתנו?
איתכם, את שומעת אותי?
כן, כן, שלא נריב על תחילת הרעיון, את יודעת, בואי נתחיל טוב. מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אז את עוסקת בתפקיד המיוחד, שנקרא גישור.
נכון.
שאני לא חושבת שיש מישהו שרוצה להגיע אליו מלכתחיל, זאת אומרת, למגשר, זה לא איזשהו חלום להגיע למגשר, נכון?
לא בהכרח, אני חושבת שלא לכתחילה אולי סכסוך, אבל אם סכסוך אז לכתחילה גישור, וגם יש בכלים הגישורים, נדבר על זה עוד מעט, הרבה דברים שהם רלוונטיים להיבטים בחיים שלנו גם באופן שוטף.
כן.
אבל אולי קודם כל אני אציג את עצמי, אז באמת נועה שלב, עובדת סוציאלית קהילתית, מגשרת. אני מנהלת תוכנית גישורים, זו תוכנית של השירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, מנוהלת על ידי עמותת מוזאיקה, ובעצם אנחנו תוכנית מעטפת ל-47 מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה שנמצאים ברחבי הארץ, ועוד, בוא נגיד, בערך 20 מרכזים שנמצאים ככה בשלבי הקמה.
הקמתם הרבה גשרים קטנים במדינה.
נכון.
אוקיי.
מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה עוסקים באופן שוטף אחד ביישוב סכסוכים, והדבר השני, בהפצת השפה הגישורית והטמעה שלה כדרך חיים. דבר השלישי, תהליכי דיאלוג בתוך קהילות. שבעצם, כמו שהתחלת להגיד, שאנחנו נמצאים בסכסוך, הסכסוך עם השכנים שלנו לדוגמה. יש לנו כל מיני דרכים לפתור את הסכסוך הזה. אנחנו יכולים לתבוע אותם בבית משפט, ואנחנו יכולים להתלונן במשטרה, ואנחנו יכולים...
או להלשין עליהם על הרחבה של המרפסת.
בדיוק.
לא שעשיתי את זה, אבל כך שמעתי.
כך שמעתי, יש כאלו שזה קורה אצלם. ואפשרות, אחת האפשרויות הטובות שיש היום, באמת זה לגשת למרכז גישור ודיאלוג בקהילה, למגשר, שיסה לנו בפתרון הסכסוך, ובאמת הדבר הייחודי בעולם הגישור, שאנחנו לא מנסים רק להשיג פשרה או לחתוך או לשפוט מי צדק מי לא צדק, אלא מסתכלים פה על מערכת היחסים, משהו בעיקר נכון ביחסי משפחה, ביחסי שכנות, ביחסי עבודה, שזה מערכת יחסים שהיא לטווח ארוך, כן. ומאוד קריטי גם פתרון הסכסוך בצורה שהיא טובה לשני הצדדים, וגם ככה שיקום מערכת היחסים.
אוקיי. איזה באמת, את אומרת, השפה הגישורית, אז לאלו מאיתנו שלא למדו את השפה הגישורית, איזה באמת כלים... מרכזיים, ככה, אתם משתמשים בהם, ושאנחנו יכולים, כמו שאת אומרת, לקחת את זה ליום-יום, עוד לפני שמגיעים לסכסוך.
אז השפה הגישורית היא גם תפיסה והיא גם כלים. מבחינת התפיסה זה פשוט. אנחנו נמצאים בעולם שהוא תחרותי מאוד, שיש לנו איזשהו, את יודעת, בתת מודע לפעמים, חשיבה שיש מנצח ומפסיד. זה את או אני.
נכון.
זה או אני או הוא, והתפיסה הגישורית בעצם מנסה להצמיע תפיסה שאומרת, שנינו מנצחים או שנינו מפסידים הרבה פעמים. כלומר, הניצחון הוא ניצחון משותף, ואם לך יותר טוב, לי יהיה יותר טוב, ואם אני אקבל יותר, את אקבל יותר, וביחד, איך אומרים, נגדיל את ההוגה. אנחנו לא צריכים לחלק אותה, אנחנו יכולים להגדיל אותה. אז זאת התפיסה שמושתתת פה, מה שאנחנו קוראים win-win בשפה המקצועית, וכו'. עכשיו, הכלים שזה מושתת עליהם, איך אנחנו בעצם עושים את זה? אנחנו מנסים הרבה פעמים לרדת לרובד אחד יותר עמוק של הסכסוך. הרבה פעמים שאנחנו במריבה, אנחנו מציגים עמדה, אנחנו מציגים איזושהי או ככה או כלום, ואני מוכן רק לפתרון הזה וכו'. וכשאנחנו יורדים אחד יותר עמוק, ואני שואלת בעצם, למה זה כל כך חשוב לך? למה בעצם הדבר הזה עקרוני מבחינת איך...
להיכנס לצד של השני, כאילו.
לא, גם עם הצד שלי, גם כשאני באה עם איזושהי הכרזה מסוימת,
כן.
ככה וככה, נכון, אני שואלת אפילו את עצמי, אפילו כן. ביני לבין עצמי, למה זה כל כך חשוב לי? מה עומד מאחורי זה? ואני מנסה להגדיר את הצרכים שלי, את האינטרסים שלי, משם אנחנו יכולים לפתור סכסוך. הרבה אנחנו מדברים שסביב אידיאולוגיה מאוד קשה לגשר.
כן.
כי אנחנו באידיאולוגית מגיעים עם אמירות מוחלטות. ככה מותר, ככה אסור, ככה נכון, ככה לא נכון. וכשאנחנו מגרדים קצת את האידיאולוגיה ובודקים מה עומד מתחתיה, איזה ערכים מובילים אותך, איזה צרכים יש לך, איזה אינטרסים יש לך,
כן.
אנחנו יכולים להגיע ליישוב סכסוכים בצורה הרבה יותר משמעותית. אנחנו משתמשים בכלים האלה גם, כמו שאמרנו, בתוך משפחה או בין שכנים, גם הרבה פעמים כאימהות.
נכון.
אנחנו, הילדים שלנו רבים כל הזמן.
לא, שלי לא רבים בכלל, ממש לא.
לא, גם כאלה, שמעתי שיש כאלה אצל אחרים, שהילדים שלהם רבים. וההורים, אנחנו מוצאים את עצמנו בתפקיד של שופט, בתפקיד של שוטר. ולא בתפקיד שהוא מגשר, שהוא בעצם עוזר לילדים להבין מה חשוב לכל אחד, וליישב בעצמם את הסכסוך. זה עוד עיקרון אצל מגשר, שאנחנו נשתדל מאוד לא להציע פתרונות, ולא לפתור את הסכסוך כלפי אנשים שאנחנו מגשרים אותם, אלא לעזור להם למצוא את הפתרונות שנכונים להם.
זהו, אותה פעם ראיתי הרצאה של עינת נתן, שאמרה דימוי מאוד יפה, דימוי האמבולנס. היא אומרת, אני האמבולנס שמחוץ למגרש הכדורגל. אני לא נכנסת באמצע המשחק, אבל רק אם ממש מישהו פצוע, אז יוצאים אליי. זאת אומרת, אני לא כל הזמן מסתובבת שם ומנסה לעזור. אני נמצאת בצד, אבל כן.
אז לא דווקא חשיבה יפה, אבל היא מתייחסת פה בעצם לחירום. היא אומרת, אם יש מקרה חירום, אני...
כן, בדיוק, בדיוק.
לפעמים הילדים רבים, ואני יכולה לזרוק להם ככה שאלה מכוונת. למה הם רבים עכשיו מאוד, שניהם רוצים עכשיו את הטאבלט לשחק איתו.
כן.
ואת יכולה לברוק להם שאלה, למה חשוב לך דווקא כרגע?
כן.
לדוגמה. ואז הם רגע עוצרים, ואמרו, יודע מה? אני עכשיו רגע לקפוץ לחבר, אני אצא יותר... את זורקת להם שאלה שמכוונת אותם למה...
להבין מה מעצבן אותם. כן.
האם אתה עכשיו עצבני ואתה צריך להירגע? האם אתה עכשיו משועמם מאוד? האם עוד חצי שעה כבר מתחיל משהו וחשוב לך להסיק עכשיו? כלומר, בוא נעצור שנייה ונשאל את עצמנו שאלה. לפעמים אנחנו שואלים שאלה, אנחנו מאפשרים לתהליך לקרות.
כאילו מה שאת בעצם אומרת זה שמתחת לרצונות הכביכול יעני לפעמים דבילים שלנו או של אחרים, יושב משהו עמוק יותר, וכאילו ברגע שרואים אותו, אז מטפלים בו ולא בסימפטום.
נכון. ואז אנחנו כמגשרים, אנחנו א' צריכים לדעת לעזור לאנשים לעשות את התהליך. זאת אולי תכף אני אתן לך ככה
דוגמה. כן.
ועוד דבר שאנחנו צריכים לעשות זה לדעת לשאול את השאלות, נכון? ולדעת לתת למי שנמצא בפנינו את האפשרות בכלל לזהות את הדברים ולמצוא בעצמו את הפתרונות. אחת הדוגמאות אולי שככה מעניינות שהתעסקנו איתם לאחרונה, זה סביב הקורונה היו לא מעט באמת מקרים וסכסוכים, גם בין שכנים, גם בין קהילות ובתוך הסגרים וכולי.
נכון.
לדוגמה היו כמה מקרים של בתוך בניין שהיו בו תושב שכנים גם חילונים וגם דתיים. הדתיים התחילו לעשות תפילות בתוך הבניין או בחצר, ולשכנים חילונים זה מאוד הפריע.
אוקיי.
והגיעו את זה למשטרה, והגיעו את זה לבתי משפט. טיפלנו במקרים כאלה על כל הקשת. וברגע שמגיעים פה לגישור, תראה, א', נפתחים הרבה דברים, הרבה פעמים יש מתחים קודמים שהם עושים פה. ובעצם אנחנו שואלים, מה השאלה, תראה, שאלת המפתח, למה זה חשוב לך, ומה חשוב לך, ואני יכולה לראות שהשכן הדתי מאוד מאוד חשוב לו לשמור על סדר יום דתי ועל התפילות. והשכן החילוני יש לו גם פחד מלהידבק בקורונה, וגם פחד
מלהידבק בדת.
גם בדיוק, גם הפחד שפתאום הדת משתלט לי על המרחב הציבורי, כן. וגם כי לא מכירים או כי לא מבינים, וגם פחד להידבק, כי פתאום כולם נדחסים בבניין וכולי, הרבה דברים כאלה לא היו.
אגב, נועה, שתדעי לך שאני גם נדבקתי, אני כל הזמן שמעתי שמתפללים על ליל ותפילות, ובסוף אני גם פתחתי סידור, כך שאני יכולה להבין את הצד החילוני, זה באמת כפייה.
זה מדבק, כן, כן, זה ככה משתלט לנו על המרחב. אז שיח מעמיק בין השכנים מאפשר גם לפתוח פסעים ישנים.
נכון.
וגם למצוא פתרונות, אז לא נתפלל פה, נתפלל פה, אז לא בתוך הבניין, בחצר. אז רק בשעות האלה, אז לא בשעות האלה. להודיע מראש. הרבה פעמים זה רק על עניין של להודיע מראש. נכון. שידעו מה צפוי להם.
לכבד.
כל מיני פתרונות שהשכנים בעצמם מעלים, אבל עצם זה שאנחנו יושבים ומדברים על הדברים ומגדירים, למה זה כל כך מלחיץ אותי? למה זה כל כך חשוב לי? עוזרים לנו לרדת רובד אחד יותר עמוק, ולמצוא את הפתרון שנכון לנו.
זה באמת מעניין, כאילו, כי את אומרת, הם בעצמם מציעים את הפתרונות. מה, איזה יתרון יש לגורם השלישי בחדר, למגשר, מגשרת, שפתאום מוציא את האמוציה מהוויכוח, שפתאום אפשר לנהל שיחה ולא מריבה, מעבר לידע המקצועי של המגשרים, זאת אומרת, זה, מבינה מה אני אומרת? כאילו, יש משהו בדמות שלישית בחדר, שפתאום הם מנהלים שיח נורמלי.
נכון. אז א', באמת, גישור זה מקצוע, זאת מומחיות, ולומדים לעשות את זה. זה נשמע לכאורה פשוט לשאול את השאלות, למסגר בחדש.
לא, לא פשוט בכלל.
אבל זאת מומחיות, ובאמת לומדים אותה, ולומדים אותה, וזה הדבר המרכזי, שמרכזי גישור ודיאלוג בקהילה יודעים ועושים ככה בתרומה שלהם לקהילה, אגב שיש פה גם כל מושתת על מתנדבים, ועל מגשורים גם במקצוע שלהם, וגם מתנדבים. וכמו שאת אומרת, יש משהו שדמות שלישית נכנסת ושואלת את השאלות הנכונות, ונותנת מקום, ועוזרת להם לשמוע את הכאב אחד של השני, שפתאום גם יוצא האוויר מהמפרשים. גם מכוון אותנו ככה למקום של בואו נזכר רגע. הרי אתם שניכם מספרים שאתם כבר 10 שנים שכנים ותשע שנים הכל היה שקט ורגוע. מה היה שם? אנחנו נותנים מקום לחלק הטוב של הסיפור, למערכת היחסים שהייתה, לתקווה שלנו לעתיד משותף. המגשר מגיע ניטרלי.
כן.
אוקיי? הוא לא, הוא מאוד נכון. מאוד מודע לזה, והוא לא מכוון לצד אחד, והוא עוזר לכל צד להבין את הצד השני ולשמוע אותו, ומה שאנחנו רואים לסגור מחדש, לספר תחת הסיפור בצורה שאפשר לשמוע אותה בכלל, שמזכירה לנו את הטוב שהיה ואת התקווה שמחדשת לנו. המגשר יודע לעשות שיקוף בצורה מאוד מקצועית, שעוזרת לבן אדם גם לשמוע את עצמו עוד פעם, וגם לצד השני לשמוע כבר פעם שנייה בעצם את הסיפור.
כן.
ובעצם הקסם הוא שאנחנו מייצרים פה סיפור חדש, משותף וטוב לשני הצדדים.
תגיד...
בתיאורים אנחנו יכולים לעשות את זה, וכשכנים אנחנו יכולים לעשות את זה, וכמורים אנחנו יכולים לעשות את זה, כשאנחנו פתאום עושים את עצמנו צד שלישי בסכסוך.
אז זה ממש אהרון אוהב שלום ורודף שלום.
ממש,
תגידי,
ממש,
זו היית...
היסטוריה טובה של, יש בצחת
של השכנת שלום. באמת, אם הייתי ככה יכולה לשלוח אותך למשימת אקסטרים לכנסת, אנחנו בימים בוערים, ימים, אולי אני אגיד שנים בוערות בענייני פוליטיקה. אבל כל אחד מנגח, ואני, המאזינים יודעים, אני מה זה לא בפוליטיקה, באג'נדה אני לא בפוליטיקה, אבל אני לא יכולה שלא להתייחס לזה. אם היו שולחים אותך ככה למשימת אקסטרים להרכבת הכנסת, איך היית יכולה לעזור להם?
אז קודם כל, תדעי לך שאני חושבת שזאת פנטזיה של הרבה מגשרים.
כן.
להגיע לכנסת, וכולם רואים את זה מהצד, וכוססים ציפורניים ואומרים, תנו לנו לעזור לכם, תנו לנו לעזור לכם, יש לנו מה לתרום לשיח הזה. אז זה נכון שהפוליטיקה היום בישראל בצורה שבה היא בנויה. לצערנו, אנחנו רואים הרבה הרבה אגו, והרבה התחשבנויות, והרבה אידיאולוגיות שלא מאפשרות לנו לרדת צד אחד למטה. כי בסוף, כשאנחנו מדברים על ניהול מדינה, ועל חקיקה, ועל קידום, זה יש לכל אחד בחברי הכנסת המון 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 דברים שהוא רוצה לקדם, המון אינטרסים, המון צרכים, ולו רק היינו יכולים באמת לדבר ברמה הזאת, של הדברים שחשובים לנו לקדם, האינטרסים שלנו, הדברים שאני מוכן לוותר עליהם בשביל להרכיב כאן קואליציה, אני חושבת שלעולם הגישור יש המון מה לתרום בתפיסה, המון המון מה לתרום בתפיסה לבניית קואליציה.
במקום עוד יועץ תקשורת, תביאו מגשר.
נכון, במקום עוד יועץ תקשורת, תביאו סדרה שלמה של מגשרים שיסייעו לכם פה. זה ברור שיש פער גדול בין מה שקורה מעל פני השטח ומתחת פני השטח, ואנחנו צריכים להיות חזק, אמיצים מאוד ברובד שמתחת לפני השטח, ולמצוא את האינטרס המשותף, הטוב המשותף, האינטרס המשותף שיש לכולנו, ואני מאמינה שיש את זה לכל חברי הכנסת,
נכון.
שתהיה פה ממשלה, שתהיה פה כנסת פועלת, שתהיה פה
מדינה משגשגת. נועה שלו, תודה על המילים, ואולי ביבי מאזין לנו, כי לא תמיד הוא מצליח, הוא אומר לי שפעמים הוא בנסיעות, מסתדר, אבל אם הוא יאזין והיה זה שכרנו, תודה רבה.
אנחנו נפנה לרשותם, ואז המרכזים גם פועלים ברשויות המקומיות, מנהלי מחלקות, פועלים ראשי איש, יש הרבה מה לעשות גם בחווה, וכל המאזין מוזמנים ככה, יחפש את המרכז קרוב לבתיהם,
בדיוק.
להעזר, לשאול. ולהקל ללמוע
ולהתארץ. מגדול ועד קטן. תודה רבה, נועה.
תודה גם
לך, כל כבודן, חזרנו אליכם. אנחנו כמעט מסיימים את השעה, אבל לפני כן שני דברים נורא נורא חשובים. קודם כל, קיבלתי פה הודעה, לא שמעתי לתחילת הסיפור של הילד. מה היה הסיפור שלו בהתחלה כשנולד? הוא היה ילד מיוחד? כן, משה אביטל היה נולד ילד מיוחד. זהו, אז תכף נעבור ללאה פרידה המשמחת, שגם תעסוק היום בענייני בן אדם לחברו, סכסוכים, יישובים ועוד, אבל לפני כן, אנחנו שבוע ללאג בעומר, שמתם לב, כפי שאמרתי, כל החגים יוצאים לי על יום חמישי, אני ממש כל כבודן חגיגית נורא. אז רציתי לספר לכם ככה על פרויקט משפחתי שיש לנו, והזווית הפרטית שלי בעניין ללאג בעומר, כבר השנה השביעית שאנחנו מקיימים במשפחה כולל אל רשבי, שזה בעצם לומדים בכל הארץ, שלומדים לזכות רשבי בליל ל"ג בעומר, ולומדים בתענית דיבור. אנחנו מצד אחד מגייסים את הכסף מכל אחד ואחד, זאת אומרת, כל מי שרוצה, ומצד שני אנחנו מקימים ככה קבוצות בכל הארץ של לומדים לזכות רשבי. בליל רשבי, בליל ל"ג בעומר באמת יש זכות מאוד מאוד גדולה של לימוד תורה. זה גם לילה שהרבה, הכוללים פחות פעילים, ולכן הזמנים האלה שיש פחות לימוד תורה, זה זכות גדולה לקיים בהם לימוד תורה. הפרויקט הזה התחיל לפני 7 שנים, הייתה לי שיחת טלפון עם אמא שלי, שאמרה לי, וואי, לא הספקתי לנסוע השנה לקבר הרשב"י, ואמרתי לה, לא נורא, תתרמי חי רוטל, והיא לא הסתפקה בזה, והיא פשוט לקחה מעטפה, וכתבה עליה כולל רשב"י, ושמה בה קצת כסף, והיא החליטה שהיא עושה כולל לזכותו, והיא אספה ככה 36 לומדים, וככה היה השנה הראשונה. Long story short, בשנים האחרונות זה הגיע למעלה מ-1,000 לומדים בכל הארץ. שנה שעברה, שנת הקורונה, היו 900 לומדים, ושזה עדיין מספר מדהים, שלמדו בקפסולות, למדו בחניונים, למדו בכל מיני מקומות, באמת מי שיכול לראות בפייסבוק שלי יכול לראות תמונות מדהימות. והנה השנה אנחנו שוב, ורציתי להביא לכם את הזווית האישית שלי, כל שנה ככה נגמר פסח ומגיע ל"ג בעומר, ויש לי ככה רמה על הלב שהנה צריך להתחיל עוד פעם גיוס, אני לא עובדת בזה ביום-יום, כמו שאתם יודעים, לא בגיוס כספים ולא בכוללים ולא בזה. ואז אני פונה לכל החברים שלי ולכל האנשים שאני מכירה, ואני מספרת להם את זה, ואני רוצה לזכות אותם. ואני נזכרת בסיפור שסבתא שלי סיפרה לי כשהיא הייתה מאוד צעירה, היא הלכה והתרימה להכנסת קלה לקלות בעלות תשובה שלמדו באור החיים.
והרב פרדו, זיכרונו לברכה, הרב המיתולוגי של, של סמינר אור החיים, אמר לה, תשמרי, תכיני כיס קטן למעות, וכיס גדול לדמעות. כי זה באמת לא פשוט להטרים. אמנם אנחנו באמת לוקחים את הכסף ונותנים להם כמו שהוא, אנחנו לא מרוויחים מזה ולא כלום, אבל זה לא נעים לבקש כסף. כי פשוטו. וזה לא משנה כמה אנשים מאמינים בזה, וזה דבר עם זכויות, ואנשים מבקשים ונענים, וחוזרים אלינו שנה אחר כך, ואומרים לנו, הוא התחתן, והיא ילדה, ואנחנו רוצים לקחת חלק בזה. ועדיין, כל פעם מחדש, עם אותם אנשים שאני מכירה, כל פעם אני מרגישה את המשבר, את הקושי הזה באמת לפנות. זהו, וזה שבוע מהיום. וככה הרגשתי צורך ככה לשתף את זה, כי אמרתי, הנה, אני מספרת את זה ומחזקת את עצמי, שבסופו של דבר, כשאתה מבקש ממישהו משהו למשהו טוב, ואתה נורא מתבייש, תזכיר לעצמך, אתה בסך הכל מזכה אותו. אתה לא, זה לא בשביל עצמך ולא בשביל כלום, אתה פשוט יש לך את הזכות להיות צינור, להגיע לכמה שיותר אנשים, והרבה יותר קל לנו, אגב, שיבוא איזה מישהו מיליונר, יאללה, קחו, אני מממן את כל ה-24,000 לומדים שלכם. אבל כנראה שלפעמים אנחנו צריכים ללכת ולקחת אחד 100 שקל ועוד אחד 100 שקל ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ולהגיע למלא מלא מלא אנשים. זהו, ו... אני חושבת, לא, אני... אם אתם רוצים עוד פרטים, אז תפנו אליי באישי, אני לא, כמובן לא מפרטת פה עוד פרטים. ולפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני לא יכולה לסיים את התוכנית הרצינית מדי בהגזמה היום הזו, בלי לדבר עם לאה פרידה האהובה, שמסתבר, לא ידענו, מגיעה ממשפחה, הם מלאת ילדים בכל הגוונים והצבעים. שלום לאה, בוקר טוב. צהריים טובים.
ילדים, צהריים טובים, בוקר טוב, שנייה. רגע, מה שלומך, חניה?
ברוך השם, ברוך השם. היופי בך זה שאת מתאימה את עצמך כל שבוע לנושא התוכנית, כל פעם מביאה לנו זווית אחרת שמסתגרת איתנו. את ממש ממסרה. את ממסרה.
והפעם זה הולך להיות נורא מעניין. אני רוצה לספר לך קצת על ה... את יודעת, לכל משפחה יש את הקבוצה המשפחתית שלה, נכון?
נכון, כן, למי שיש קבוצה.
למי שיש קבוצה, את יודעת, ותמיד בקבוצה, את יודעת, מה עושים בדרך כלל, מביאים את ה... שולחים את התמונות לילדים, איזה חמוד, פוצים אותי, נכון, זה מה שזה, אמא אמרה תבוא לפה, אבא אמר תבוא לכאן, את יודעת, קבוצה משפחתית.
וגיפים מנצנצים של שבת שלום.
בדיוק. עכשיו, בקבוצה אצלנו במשפחה, בגלל שאנחנו משפחה כל כך גדולה, ויש אצלנו באמת את כל הסוגים והמינים של החברה הישראלית. 11 ילדים, בלי נראה, צפות, חמסה. עכשיו, באמת יש אצלנו את כל המגוון. יש אצלנו שמאלנים וימנים, חרדים וחילונים, דתיים לאומיים, הכל הכל מכל הסוגים. פמיניסטים, שוביניסטים, שלא יארגו אותי כמובן, אחים שמקשיבים. עכשיו, בגלל שככה זה כל כך מגוון דעות כל כך גדול, אז לפעמים יוצא שאת יודעת, יש באמת ויכוחים קשים, ברמה של מריבות. באמת זה יכול להגיע למצב באמת לא נעים.
חלק בבלפור וחלק
כן, כזה? כן, כן, ודעות לפה ודעות לשם, והדעות נחרצות. את יודעת, זה מלא להפרידים. מלא להפרידים, זה נורא
יש
נורא
עוד ממך?
יש גרועים ממני. את מבינה? אז מה שהולך שם לפעמים זה באמת באמת מצבים של ויכוחים מאוד 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 קשים, ואני רוצה להגיד לך משהו שהוא מאוד מאוד יפה.
כן.
ומה יפה?
מה יפה?
שנורא נורא ברור, נורא 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 ברור, שגם המריבות הכי קשות, והוויכוחים הכי קשים, ואפילו לפעמים מגיעים לפסים אישיים, נורא ברור שאנחנו אחים, ושאנחנו אוהבים אחד את השני, ורוצים אחד את השני, ואנחנו נמשיך לעזור, ואת יודעת, להיות עם אחד את השני, לא משנה מה הוויכוח, וכמה הוא היה חד, באותה שנייה יכול האח הזה לדפוק לי בדלת, והוא יקבל מה ש... אין ספק בזה בכלל. ולמה אני מספרת את כל זה? למה אני מספרת? כי אני אומרת, הלוואי, אמן, שיהיה כזה מצב, אנחנו כעם, אוקיי? כעם יהודי, שהשורשים של העם היהודי, anyway, תמיד זה היה בוויכוחים, התנאים, האמוראים, כל הסיפור של, את יודעת, ריתחא דאורייתא.
נכון. הזוד הקדושה.
בדיוק. ולהתווכח זה טוב. נכון, ושבעים ושבעים פנים לתורה, מה את חושבת? אני יכולה יותר מזה, ושבעים פנים לתורה, ובאמת, זה הרעיון, נכון, ואם באמת אותם תנאים היו יודעים לשמור על הכבוד אחד של השני, את יודעת, מה שזה, אז דברים לא היו, כאילו באמת, כל הרעיון הזה של אהבה, לשמור את האהבה אחד לשני, גם כשמתווכחים, וגם את יודעת, יש הרבה ויכוחים ברשת, ומריבות כל כך קשות, אבל תאהבו, זה בסדר להתווכח, זה בסדר שיש לכם דעות אחרות.
זהו, רציתי לשאול אותך, האם המריבות האלה גולשות בסוף לשולחן שבת, או לאש המשפחתי?
כן, 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 בוודאי.
כאילו ברמה של אנחנו לא נזמין אתכם כי אתם שמאלנים, זה השאלה.
לא, לא, זה לא. אנחנו נזמין אתכם, ואנחנו נאכל ביחד, ואנחנו נצחק ביחד, ונחבק ביחד והכל, ונתווכח ביחד. ואת יודעת מה, ואבא שלי יושב בראש השולחן ושמח ומתמוגג. כן, לכל אחד יש את הדעה שלו, אבל אתם אוהבים. אתם אוהבים אחד את השני, ואתם מכבדים אחד את השני, וזה מה שחשוב, לדעת להתווכח באהבה.
תשמעי, אני הייתי מזמינה אתכם להדליק, כן, הייתי מזמינה אתכם להדליק מסוע, רק שאני לא יודעת אם המצלמה יכולה להכיל 11 אחים בתעלי המסוע, במסוע אחת, לדעתי, תפילו את החיילים.
אני חושבת שזה יהיה מאוד רועש, אני אגיד לך מה, שזה יהיה מאוד רועש.
נכון.
אולי לא כדאי.
הרבה לאות, זה נשמע לי ממש מלחיץ.
כן.
את זוכרת איזה ויכוח ממש קשה שככה חרג מגבולות האוהבים אתכם?
יש ויכוחים קשים, אני לא רוצה להעלות אותם כאן, כי זה יחזר בכל זאת.
לא מחבסים את הכביסה המלוכלכת בחוץ, כן.
מה זה?
לא מחבסים את הכביסה המלוכלכת בחוץ.
בדיוק, גם אנחנו משפחה פולניה, זה בכלל. אבל אני כן רוצה, אני כן רוצה להקריא לך הודעה שכתבה אחותי אחרי מריבה מאוד מאוד קשה שהייתה בקבוצה.
כן.
אוקיי? כדי להסביר. והיא כתבה ככה.
כן.
היא כתבה, לא משנה, תלמד, כאן מתווכחים, אוהבים להתווכח, נהנים לצרוח דעות, חושבים שונה, ואוהבים מאוד. שבת אחים גם יחד, חס וחלילה, לא קיים ולא אבל.
וואו.
אוקיי? הכוונה היא, כן, כי זה נורא 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 ברור, אנחנו מתווכחים מאוד, ואנחנו אוהבים מאוד, והלוואי, הלוואי, אבל אמן, שכך העם שלנו ידע להתווכח, כי זה בסדר להתווכח, אבל להישאר אוהב ולכבד.
מה אני אגיד לך? אגב, אחד מ-11 האחים הוא בלי וואטסאפ, הוא עם טלפון קשר, או שלא הגענו עד לשם?
כן, 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 כן.
הבנתי. אז שישלח פקסים בעניין, שישלח פקסים כתגובה.
אז את זה אנחנו משלמים בסעודות שבת, כמו שאת אומרת.
יפה. טוב, לאה, ממש רגשתנו ושמחתנו. לא אוכל להגיד לך שבוע את הפזמון כישלונך וניצחוננו, כי בעיניי זה ניצחונך.
זה סוג של כישלון. זהו, לא יודע, זה כישלון.
זה ניצחון, ואני חושבת שאימא גאה בכם מאוד, למרות ועל אף
הכל. אני מאמינה בזה גם. אני מאמינה בזה.
אני חושבת שאני יודעת, אבל אני לא יודעת אם המאזינים יודעים שאימא היא גאה ב... גאה למעלה.
כן, בשמיים. כן, בהחלט.
אז זהו. אז לאה פריד, תודה רבה. תודה רבה לך. ושנקח את המסרים האלה לחיים, לכל אחד ואחד למקור הפרטי שלו. החיים הוא בית ישראל. תודה, לאה, שבת שלום.
שבת שלום לכולם.
טוב, אנחנו מסיימים את כל כבודן המרגשת, מפתיעה ואף משעשעת הזו. העדכונים ימשיכו בחדשות בעניינים שאתם מתעניינים בהם. אני אגיד תודה רבה למנדי גרוזמן, העורך שלנו, ולמפיק שלנו אבי שמאי, ולטכנאי שלנו יובל יסוד. מיד אחריי נתיב רובינזון, שבאופן מאוד לא רגיש, אתם מסמסים לו כבר מאמצע התוכנית שלו, שלי, אתם מסמסים לו על בקשות השירים שלכם, שאני אומרת, קצת חשומה, קצת חשומה, תחכו שאני אצא מהאולפן בשביל להראות שאולי לא אכפת לכם ממני. אז שתהיה שבת שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.